חודש אלול, דארי עושה איזה דבר מאוד מעניין. תארו לעצמכם, בתרבות הנהוגה באומות העולם, מגיעים לסוף השנה. אלול זה סוף השנה, כן? מסתיים אלול, ראש השנה, א' תשרי. זאת אומרת, זה החודש האחרון של השנה. מה עושים בסוף? עושים מסיבת סיום, מתחילים לעלות זיכרונות, הדברים מוכרים, ידועים, יש כל מיני צורות, יש כאלה שעוסקים במה שנקרא נוסטלגיה, צורה ככה של מין עצבות כזאת על מה שעזר, עבר. יש כאלה שעושים בדיוק הפוך, יש מנהג לא יפה, ידוע, שבא מאומות העולם, שחתן לפני שהוא מתחתן, לפעמים אפילו בלילה לפני החתונה, עושה מסיבת רווקים. כאילו, זהו, גמרתי עם הרווקות, פעם אחרונה אני משתולל. לא עלינו, מה שיש במסיבות האלה, זה יכול להיות דברים חמורים מאוד, מין היתר כזה, הכל מותר, פעם אחרונה. לא, כמובן, לא יפה, לא ראוי, לא נעים, וזה דבר שהוא לגמרי לא שייך ליהדות. טוב, באמת, בעם ישראל, לקראת החתונה, חתן שם ביום של החתונה. לא כולם, אבל יש מנהג מאוד נפוץ. לא, ודאי שלא משתוללים. אבל גם, יש מנהג אצל האשכנזים שבת לפני החתונה, חתן עולה לתורה, עושים לו הקהילה, עושה לו שמחה מסוימת. אנחנו עכשיו בחודש האחרון של השנה, מה אנחנו עושים? לא נוסטלגיה. ודאי, לא השתוללות. אנחנו מתכוננים לראש השנה. זה מבט אחר לגמרי. לא לדבר על זה שמבחינה פסיכולוגית, נפשית, זה מבט לעתיד, לא על העבר. לא שזה גרוע לעשות חשבון על העבר, אנחנו עושים חשבון על העבר. כל הזמן עושים חשבון נפש, ודאי, בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה. אבל כל הרעיון של עשיית חשבון על העבר, הוא כדי לתקן לעתיד. לא, מה הפסדתי, מה עזבתי, מה... ככה. יש פתגם שרבינו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מזכיר אותו. פתגם אומר, העבר, עין. עין, סליחה. עין. איננו. העבר, נגמר. העתיד, עדיין לא נמצא. וההווה כהרף עין, זהו. כל העולם, מה הוא שווה, מה... אנחנו אומרים אחרת. אנחנו אומרים בהלל, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. חז"ל מביאים את הדבר הזה בקשר לכל הנושא של לברך ברכות הנהנין. כשאדם ניגש ליהנות מהעולם הזה, הוא בא ואומר קודם כל, ברוך אתה השם, אתה עשית. אני מעריך, מתייחס לקדוש ברוך הוא, ומתוך זה, הארץ נתן לבני אדם, אני יכול לגשת, לאכול. כלומר, הארץ נתן לבני אדם כדי למלא תפקיד, כדי לעשות, כדי לפעול. זה לא, העולם הזה לא שווה כלום. העולם הזה שווה הרבה מאוד כשמתייחסים אליו בגישה הנכונה. וכל כך חשוב לנו העניין הזה של הגישה לקדוש ברוך הוא. עם ישראל כל כך אכפת לו שהוא הולך להיכנס לימים נוראים, לראש השנה ויום כיפור, לכל המהלך הזה של עשרת ימי תשובה ואחר כך סוכות, שהוא משקיע חודש שלם להתכונן. ולמעשה מה שעושים בחודש אלול. לא באים ואומרים, קודם כל בואו נעשה חשבון נפש, מה עשיתי שנה שעברה. לא, חשבון נפש נעשה, ודאי, בתוך זה. אבל חודש אלול פירוש הדבר, בואו נראה איך אני מתכונן, איך אני מכין את עצמי, איך אני מתקדם לקראת ראש השנה, לקראת מה בראש השנה? לקראת עבודת השם שבראש השנה. זה חודש אלול. לא באים כאן לטפח את הרגשות, ורגש הוא דבר מאוד חשוב, אבל איזה רגש? כשאדם עוסק בנוסטלגיה, אומר, אני הרגשתי כך, הרגשתי כך, זה טוב או לא טוב? לא, אני בא ומעמיד במרכז העולם, העולם שלי, את מה שאמרנו לפני רגע, התפקיד שהקדוש ברוך הוא נותן לי לעשות משהו בעולם, לפעול בעולם, לעבוד את השם בעולם. אז הקדוש ברוך הוא במרכז. אז אני חודש שלם מחפש איך להכין את עצמי לעבודת השם של ראש השנה. כדי להתחיל את השנה ברמה הרוחנית הכי גבוהה, הכי אמיתית, הכי טובה, הכי ראויה. זה חודש אלול בעם ישראל. יצירה מדהימה. חודש שלם. כל עם ישראל מכין את עצמו, ואחר כך כמובן עוד את כל השלושה שבועות הראשונים של חודש תשרי, אנחנו כמעט כל הזמן עסוקים בעבודת השם. אבל הוספנו על זה כמעט, כן, אפשר להגיד בהתנדבות, עוד חודש נוסף. מי עושה דברים כאלה? יש כאלה, יהודים, עובדים קשה לפנס את המשפחה, חודש אלול הם אומרים, לא, 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 חודש הזה אי אפשר לעבוד כרגע. צריך לקצר את זמן עבודה, להוסיף בעבודת השם. אז כל היהודים מעדות המזרח נוהגים לקום לסליחות. אז כבר, יש לך כך וכך זמן תפילה, אתה צריך להוסיף עוד, כמה? חצי שעה סליחות?
40 דקות
אומרים לי. מה?
כמעט שעה.
כמעט שעה סליחות. זה, כן. זה רציני מאוד, זה כבר חתיכת יום.
כן, אבל אשכנזים שזה פיצוי על כל התקופה שהם אוכלים חמץ
בפסח. לא, 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 אנחנו לא מזלזלים. אנחנו לומדים מהמנהגים של כל עדה מה שאפשר ללמוד בצורה טובה. כל עדה עושה דברים טובים בסגנון מסוים. יש על גבי הבסיס של 613 מצוות שהן שייכות לכל עם ישראל. התורה שייכת לכל עם ישראל, על גבי הבסיס הזה יש סגנונות שונים שעוד דברים טובים, העדה הזאת עושה בסגנון הזה, העדה הזאת עושה בסגנון אחר.
השאלה מאיפה לומדים, מאיפה כאילו הגיעו העניין הזה של הספרדים של להגיד חודש של המסליחות, שלומד זאת אשכנזון
בשבוע? לכל מנהג יש מקור. אני לא נכנס כרגע למקורות של המנהגים המפורטים, אבל לכל מנהג יש מקור בקדושה. והדברים האלה הם באמת דברים שלא חייבים בהם באופן מוחלט, ולכן העדות, כל עדה התנדבה בצורה אחרת. התנדבות עושים לפי הסגנון האישי. אז כאן זה לא סגנון אישי של כל יחיד ויחיד, אלא סגנון של כל קהילה, כל עדה. כמו שיש מנגינות שונות בקהילות שונות, אז אף אחד לא מפריע לו שאלה ישירו במנגינה כזאת ואלה ישירו במנגינה אחרת. כל אחד עם הסגנון שלו. אז אנחנו באמת בחודש אלול מתחילים לעבוד. מה צריך לעשות בחודש אלול? מה הבסיס של הגישה? אנחנו היום, שאלה, התחלנו חודש אלול? לא התחלנו חודש אלול? טוב, לפחות נתכונן למחר. למה? לא, אני אומר שאלה. זה ראש חודש? כן. אבל אנחנו נוהגים שבחודש כזה עושים שני ימים ראש חודש. אז היום הוא עדיין לא אלול, אלא היום האחרון של חודש אב. כיוון שהוא נקרא ראש חודש אלול, אנחנו עוסקים היום באלול ומתכננים למחר. מחר הוא ודאי היום הראשון. יש מנהגים, לדוגמה, אצל אשכנזים, שמתחילים לתקוע בשופר, חלק גדול מתחילים רק מחר לתקוע. יש כאלה שתוקעים כבר היום, אבל חלק גדול מתחילים רק במחר, באלף אלול, תקיעת שופר, תוקעים באלול. אף פי שהיום ראש חודש אלול, זה עדיין חודש אב. אז אנחנו היום עושים את הפתיחה לחודש אלול. אלול, רמז ידוע, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. ומזים. לפעמים זה איזה ביטוי יפה, נחמד, אבל הרמז הזה יש בו תוכן מאוד מאוד עקרוני. התוכן הזה אומר כך, אני לדודי, אני פונה לקדוש ברוך הוא. דודי פה ברמז בשיר השירים, זה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל אומר, אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, שאני אליו. אני פונה אליו, ואז דודי לי, הוא יפנה אליו. זה עיקרון מרכזי בעבודת השם. זה קשור גם למה שאמרנו קודם. בא בן אדם היום, בתרבות שמרגילים אותנו אליה, ומתחיל לחפש. מה הוא מחפש? שתי מילים. נו, פשוט. תשלימו את המשפט. אדם מחפש את עצמו. פשוט. נכון? אדם מחפש את עצמו. זה ביטוי. אבל אדם מחפש את עצמו, זה מה שהוא מחפש? או מחפש את האמת? אם האדם ימצא את האמת, אז הוא יבין בסופו של דבר שהוא מגלה את עצמו האמיתי. אבל הביטוי שהאדם מחפש את עצמו מצביע לנו על הכיוון של התרבות המערבית שמטעה את האנשים באופן מוחלט. כי האדם לא מחפש את האמת. הוא מחפש את עצמו. מה אני? מי אני? אז מה אני רוצה? אז מה אני מרגיש? מה אני מרגיש? חם היום בחוץ. אני צריך מזגן. מצאתי את האמת שלי. מזגן. טוב, יש לי מזגן, אולי צריך קצת כסף, צריך בית, צריך זה, צריך דברים אחרים. בסדר, נגיע לזה. מישהו אחר יותר גבוה יגיד מה... מה אני צריך ביום חם? אני צריך גלידה, אני צריך בריכת שחייה, אני צריך... אולי בכלל אני צריך לרדת מהארץ למקום קר. למה הבאתי דוגמה כזאת מצחיקה? כי כשאדם אומר שהוא מחפש את עצמו, יש פה שתי בעיות יסודיות. בעיה אחת היא, נשמע מצחיק, אבל האדם לא מכיר את עצמו. זה לא מצחיק, זה עצור וזה אמיתי. כי אילו היינו מקבלים חינוך מגיל צעיר והיינו מתפתחים ומפתחים את עצמנו ומקבלים הדרכה ולימוד, אז היינו יכולים להכיר את עצמנו. אבל היום מה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים את הרמה השטחית ביותר של עצמנו, ועוד קצת יותר פנימה, כמה רגשות, כמה מחשבות, כמה כוונות טובות. יש בנו המון כוחות שאף פעם לא פיתחנו אותם, שאף פעם לא השתמשנו בהם, שאף פעם לא פגשנו אותם. אנחנו לא יכולים להכיר אותם. אז מה אדם מצליח להכיר? הוא מצליח להכיר דברים שהם באמת ברמה, שכפי שאמרתי, זה יום חם, אז אני רוצה מזגן. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אני צריך, אוי, כל כך טוב לי עם האדם הזה. הוא אומר, הנה, מצאתי את עצמי, זה האדם שטוב לי איתו. לא, יכול להיות שזה האדם שטוב לך איתו, כי אתה כרגע בודד וקצת עצוב, הוא מתבדח, הוא אדם מצחיק, אז נעים לך להיות בחברתו. זה לא עצמך, זה אקמול. זה פתרון קצר מאוד, לטווח קצר מאוד של בעיה מקומית כרגע. אז כדי שאדם בכלל יכיר את עצמו, הוא צריך ללמוד להעמיק. הוא צריך ללמוד לבנות, הוא צריך ללמוד בכלל כל מיני תחומים וכל מיני נושאים שלא יכיר אותם אף פעם. אבל יש דבר עוד יותר חשוב. האדם מחפש, מה אמרנו? היינו צריכים לומר שאדם מחפש את האמת. איפה נמצאת האמת? זאת שאלה פילוסופית ידועה מפני שנים, שנים, שנים. איפה נמצאת האמת? היו פילוסופים שאמרו, תשב, תחשוב, תתבונן, תגיע לאמת. היו פילוסופים שאמרו, לא כל כך פשוט, קשה. אבל יש לנו אמת. יש לנו תורה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא בא אלינו בחסדו הגדול ונתן לנו את התורה. צריך לפתוח ספר. זה לא להסתכל בתוך עצמי. צריך לפתוח את הספר ולהסתכל בספר. אני רק רגע, אני לא מזדהה עם הספר. יש לך שני דברים. יש לך אמת. ואתה עכשיו צריך למצוא איפה האמת הזאת נמצאת גם בך. כך אומר הרב קוק זכר צדיק לברכה, על מה שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, בתחילת הבוקר. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, שם נוסחאות, ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו. מודה על האמת, אומר הרב, קודם כל, לפני שאתה יכול לגלות את האמת שאצלך, יש אמת גדולה מאוד אצלך, כי יש בך נשמה אלוקית, ואתה קשור באמת לתורה, והקדוש ברוך הוא נתן כבר את התורה לכל עם ישראל, ואתה חלק מעם ישראל. כל הדברים האלה נכונים. אבל לפני שאתה יכול להכיר בהם, לפני שאתה יכול לפגוש אותם, אתה צריך להיות מודה על האמת. מה זה מודה? כן, אני מודה. מודה זאת אומרת, לא חשבתי על זה. לא הרגשתי את זה. אלא קיבלתי מפגש עם החוץ, קיבלתי אמת. אז אני גם מודה שזאת האמת. כן? האדם מודה באשמה. טוב, פה זה לא אשמה, זה דבר טוב וחיובי ויפה, אבל מודה באשמה, פירוש הדבר, האשימו אותי, ואני אומר, טוב, כן, אתם צודקים. מודה על האמת. פירוש הדבר שקודם כל האדם צריך להיות פתוח לזה שהוא יקבל. יש משהו, יש מישהו, יש ריבון העולם, יש תורה שהוא נתן, יש אמת. אם האדם מודה על האמת הזאת, עכשיו הוא יכול להתקדם ולהגיע, מה שקראנו קודם, לחפש את עצמו, תהיה דובר אמת בלבבו, שאמת תהיה בלב שלו, זה יהיה חלק ממנו. הוא יגלה את כל הדברים הטובים שבו. אבל זה תוצאה. זה שלב שני. אז כשבא אדם, הוא אומר, אני מחפש. אנחנו אומרים לו, חפש את האמת. אני לדודי. קודם כל, אני פונה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה באמת. אני מודה לאמת. אני מוכן לקבל עליי את האמת. אני רוצה ללמוד את האמת, להכיר באמת, עוד מעט נפרט את הדברים האלה. וודאי שאני יודע שמתוך זה הקדוש ברוך הוא לא יזניח אותי. הוא יעזור עלי, הוא יסייע עלי. ואני אגלה את האמת בלבבי. זה לא תמיד קל, זה לא תמיד הולך בבת אחת. אבל בהחלט אני רוצה להיות גם דובר אמת בלבבי, אני רוצה גם כתוצאה מזה למצוא את עצמי. אבל אם אני אתחיל מלחפש את עצמי, מה, אני אמצא את האמת? אני לא אמצא, לא את האמת מוחלטת, האלוקית, ואני גם לא אמצא את האמת שבתוכי, כי אין לי את הכלים, אין לי את הגישה, אין לי את ההבנה, וזהו, אני אמצא איזה משהו קטן, תפה, על משהו צדדי, שאני אקרא לזה עצמי. לכן, קודם כל, אני לדודי. ושוב, שימו לב, גישה הפוכה מהגישה של התרבות המערבית של היום. אנחנו לא פוסלים, יש שם הרבה דברים טובים. אנחנו רוצים בסופו של דבר שאדם ימצא את עצמו, את תפקידו בעולם, את כל מה שהוא יכול לעשות, אבל לא להתחיל מזה שאדם אומר, אני מחפש את עצמי. כמו שאמרנו, תפקיד של חודש שלו זה לא להעלות את כל החוויות שהיו ולהתחיל בנוסטלגיה ו... הנה, כך אני הייתי, כך אני הרגשתי, כך אני זה וזה. אלא קודם, להתכונן, לפנות כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בצורה יותר מפורטת. אני לדודי. בא בן אדם, ואומר, טוב, זהו, הגיע חודש אלול, די, עצור את הכל, אני פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות קשור איתך. אתה שומע? אתה ודאי שומע. בסדר. קיימתי אני לדודי?
לא.
לא. יפה. קיימתי משהו, התחלתי. כן? לא לזזר. פתחתי שלב ראשון.
זה עצם מה קרה בבעיה, זה חלק מהתרופה שלה.
יפה. בדיוק. ניסחת מאוד יפה. אני אחזור על הדברים. עצם ההכרה בבעיה, הכרתי, כן? אמרתי, אני רוצה לפנות לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעבוד אותך. הכרתי בבעיה, אבל תלכו לרופא, רופא יגיד, יש מחלה, והוא לא ייתן תרופות, לא ייתן טיפול, לא יעשה שום דבר, בן אדם חס וחלילה יכול למות. זה לא, זה שהוא הכיר שיש מחלה, זה פתיחה לטיפול. אבל חייבים את הטיפול. בלי הטיפול שום דבר לא יתקדם. מקסימום הוא לא יזיק. וגם זה צריך ידיעה, מה זה נקרא להזיק. לכן אני לדודי, זה לא רק אמירה בלבד. לסמוך על אמירות, שוב, זה עניין של התרבות המערבית, שמקורה פה בנצרות. אנחנו לא הולכים ללמד כל מיני דברים, אבל צריך לדעת, כי זה מסובב אותנו. הנצרות, ההתמחות שלה היא באמירות בלבד.
שאלה.
כן.
יש, אני נתקעת את הרבה מצבים אישיים, שאנשים אומרים לך, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר. זה שאני סומך על הקדוש ברוך הוא, מבחינתי זה אמירה, אבל... אם אני לא אעבוד, אז הקדוש ברוך הוא לא ייקח אותי למכולת ויתנה לי את החלב שאני צריך בבוקר. אם אני לא אעשה משהו, אז כאילו, יש הרבה אנשים שבאמת חיים באופוריה כזאת, של אמירה, שכאילו, שהיא אמירה לשם כאילו, כן, סבבה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, מקבל, אבל באמת, כאילו, אם אני לא עושה את זה פיזית, כאילו, זה שאני סמוך עליו, זה לא ייתן לי את החלב בבוקר, או את הלחם, או את השכר הדבר.
כן, יפה. שוב, אמרת דבר מאוד יפה. הרב קוק זצ"ל כותב שאם אדם בא ואומר, יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא, וזה לא מביא אותו למעשה, זה לא באמת ביטחון. זה לא נכון. הוא משלה את עצמו. להגיד, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ולא לעשות, זה רק במצבים קיצוניים שנגמר לך מה לעשות. לא, יש מצבים שנגמר. אדם עשה את כל מה שהוא יכול לעשות. הבאנו קודם דוגמה של מחלה. כן? אז עשו את כל מה שאפשר לעשות. הרופאים אומרים, זהו, די, עשינו את הכל. אז אתה מתפלל, אתה כל הזמן מתפלל. אבל אז אתה אומר, חוץ מתפילה לא נשאר. אם הקדוש ברוך הוא יוצא, הוא ישנה את הדברים, אני סומך עליו. יכול להיות שהוא לא יוצא לשנות את הדברים. אבל אז זה ביטחון בקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את הדבר הכי טוב והוא תמיד יכול לשנות את המציאות. אבל כל עוד שאני יכול לעשות, אני חייב לעשות. וזה התחלנו להגיד, זה ההפך מהנצרות. הנצרות דוגלת בזה שבן אדם רק אומר. אומר מילה, אומר אני רוצה, אני מסכים, וזהו. הכל בסדר. וזה דבר שעם ישראל צוחק כבר דורות על גבי דורות על העניין הזה של הנצרות. כי זה עיקרון בנצרות. הנצרות לא מחפשת דווקא את המעשים. עושה לפעמים מעשים, אבל זה לא עיקרון. הם מחפשים שאדם יגיד את המילה. והדבר הזה נכנס מתוך הנצרות לתרבות שהיא ביסודה נוצרית, התרבות של אירופה ואמריקה, שאנחנו קוראים לה התרבות המערבית. וזה יוצא לאנשים תדמית כזאת, תפיסה כזאת, הבנה כזאת, שאני צריך להגיד. אני חס וחלילה פגעתי במישהו, ועשיתי לו נזק, ואני אבוא ואגיד, אוי כמה אני מצטער, אני באמת מתחרט על מה שעשיתי, זהו, די, אני הולך הביתה עם מצפון נקי. מה פתאום? רק אם יש דבר שאתה כבר לא יכול לתקן, לא, גם אם אתה לא יכול לתקן, אז לפחות תעשה לו טובה, תעשה לו, תיתן לו משהו, תנסה לפצות אותו. וגם האמירה, האמירה צריכה להיות ברמה של עשייה, ברמה שבאמת אתה נותן לבן אדם הרגשה טובה ומפצה אותו גם בצד הרגשי, אבל הצד הרגשי לבד הוא לא מספיק. כך כלפי הקדוש ברוך הוא. אני לדודי זו לא אמירה בלבד. אני לדודי זה לא רק לדבר. אפילו, דיברנו על סליחות, סליחות זה מעשה, זה לא רק לדבר, בן אדם קם יותר מוקדם, והוא צריך להתאמץ בתפילה, אבל הוא גם צריך לחשוב. אדם אומר וידוי. לא מספיק שהוא אומר. הרי ההלכה היא שיש שלבים בחזרה בתשובה. שלב ראשון, כמובן, זה להכיר בזה שחטאת. אמרנו קודם, זה פתיחה מאוד חשובה לכל ההמשך. אז אדם אומר, אני חטאתי. צריך לחשוב במה הוא חטא. הוידוי בסידורים כתוב בשפה כזאת כללית, לפי א' ב', כדי שכל אחד יוכל באמת שם לראות איפה הוא עומד. אדם צריך לחשוב, מה אני עשיתי לו בסדר? אחר כך, אבל יש את השלבים במעברים, זה רק השלב הראשון. קודם כל, להכיר בחטא, להתחרט על החטא, להפסיק לעשות את החטא, ולקבל על עצמך לעתיד שלא תעשה אותו שוב. איך עושים דבר כזה? אתה אומר, שמה, חטאתי. אם ירגיע אותו מצב, אני אלוא שוב לעשות. צריך לשבת, ללמוד, להכין, לבנות. יש פה שלבים על גבי שלבים. צריך ללמוד. למה חטאתי? אולי לא ידעתי מספיק. אולי לא ידעתי את ההלכה. אולי לא הבנתי את הערך של ההלכה, אפילו אם ידעתי. אולי לא ידעתי איך אני עובד על הנפש שלי. אולי לא הכרתי מספיק את החשיבות של התורה בכללותה. אדם צריך, חודש אלול מגיע, אדם צריך לבוא ולראות בעצמו מה חסר לו מבחינת לימוד התורה. עכשיו פה כמובן מגיעים לבעיה ידועה. ואני מתכוון ידועה, ידועה על אלה שעוסקים בזה, שאף פעם אין מספיק זמן ללמוד את כל מה שרוצים ללמוד. זה, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו טובה גדולה. הוא נותן לנו תורה אינסופית. תמיד יש עוד תורה ללמוד. אני אלמד א', אני ארצה ללמוד ב'. אני אלמד ב', אוי, חשק גדול פתאום ללמוד ג'. ואני כבר לא מספיק, היה לי זמן ללמוד דבר אחד, עכשיו אני כבר רוצה שלושה דברים. זאת הרגשה בריאה. זה טוב ונחמד שבן אדם תמיד רוצה יותר. אבל עכשיו, יש זמן מסוים, הוא צריך לתכנן. טוב. יתכנן בעצמו, יתייעץ עם רב, יכנס לתוך מסגרת. בסדר גמור. אבל שיתכנן מה חסר לו מבחינה לימודית? זה דבר ראשון. פתיחה של תוכנית. מה זה, כן? דיברנו על אני לדודי. אני פותח, אבל אני פותח שוב, לא רק באמירה, התחלתי לתכנן. עוד לא למדתי את כל מה שתכננתי, אבל התחלתי. שלב שני, יש יותר מלימוד. אני צריך לדעת אם יש לי את הכלים לשנות. אני לדודי פירוש הדבר שינוי. גם הצדיק הכי גדול, שהוא מגיע לחודש שלו, אומר, אני לדודי, הוא לא מתכוון, אבל הוא מה, הוא כל השנה שעברה, והשנה לפני כן, והשנה לפני כן, הוא למד תורה, ועסק במצוות, והתפלל, ועבודת השם, אולי הוא נותן שיעורים, ובאים אליו תלמידים, והכל. מה הוא עושה בחודש שלו? סתם, נמשיך, לא? לא, מה פתאום. צדיק מגיע לחודש אלול, הוא אומר, אני לדודי, ריבונו של עולם, אני רוצה עוד. אני לא יכול להישאר איפה שאני הייתי. יש על זה סיפור נפלא, שמספרים על הרס"ג, הרב סעדיה גאון. הרב סעדיה גאון היה מהרבנים הראשונים הכי חשובים של עם ישראל, אחרי תקופת הגמרא, מנהיג של עם ישראל, כתב ספר, אמונות ודעות, כתב עוד ספרים. ומסופר רב סעדיה גאון שפעם התלמידים שלו ראו אותו במצב של צער, זה שהוא חטא. התלמידים, הרב, הרב לא חטא שום דבר. אנחנו מכירים את הרב, הרב הוא צדיק, מה? אני אסביר לכם. פעם נסעתי לאיזה עיירה. וידעתי מראש שיש שם בית מלון קטן, קוראים לזה אכסניה, שאני יכול להגיע לשם ולקבל חדר. טוב, אז באתי, נכנסתי, בעל הבית לא הכיר אותי, ביקשתי חדר. נתן לי חדר יפה, הכל בסדר, והוא יהודי טוב, הוא עזר לי והגיש לי, ועשה את כל מה שצריך לעשות, הרגשתי מצוין. בבוקר קמתי לתפילה, הלכתי לבית הכנסת, ושם היו אנשים שהכירו אותי. אז טוב, מה אפשר לעשות? כן, הוא היה גדול הדור, המנהיג של עם ישראל, אז מבית הכנסת כבר ליוו אותו אנשים חזרה לאכסניה, וכיבדו אותו. פתאום הוא היה בא לאכסניה, הוא אומר, מי באמת, מי זה האורח שלי? אמרו לו, מה, אתה לא יודע? זה הרב סעדיה גאון. מנהיג של עם ישראל. הוא בא לחדר של רב סעדיה גאון ובכה והתחנן, רבי תסלח לי. אומר, מה לסלוח לך? מה עשית? רגע, נתת לי את הכל, טיפלת בי, הכל היה נפלא. אומר, כן, אבל אם הייתי יודע מי אתה, אז הייתי עושה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. מה, כל יום יש לי אורח כזה, גדול הדור, מנהיג של עם ישראל נמצא לי באכסניה? הייתי מחפש מה לעשות. ממש בכה לי בדמעות. כך אמר רב סעדיה גאון לתלמידיו. כשאני מסתכל אחורנית, אני יושב, לומד תורה, ואני מתקדם. אני מבין שאיך שאני אתמול הבנתי את הקדוש ברוך הוא, זה כלום יחסית למה שהייתי צריך. ממילא גם לא עבדתי אותו מספיק. ממילא לא התאמצתי מספיק. זה, אלה החטאים שלי. אני כל הזמן מצטער על מה שקודם לא עשיתי מספיק במאמץ, לא עשיתי מספיק בהתעלות, לא עשיתי מספיק בהבנה. זה נקרא צדיק שחוזר בתשובה. הוא לא חטא. אבל בשבילו לא לעבוד מספיק, לא להתאמץ מספיק, זה חטא. אז הצדיק הזה מגיע לאלום. הוא אומר, אני רוצה עוד. אני רוצה להתקדם, אני רוצה לעשות. אז גם הצדיק עושה את כל התהליך הזה. הוא גם כן אומר, אני לדודי, אני צריך להחליט מה עוד ללמוד. אולי לא עשיתי מספיק טוב, אולי לא למדתי את הדברים הנכונים. אני צריך להכין את עצמי יותר, אני צריך לעבוד על עצמי יותר. אז כך אנחנו, כמובן, אנחנו לא כאלה צדיקים, שלא, לא עשינו שום דבר לא בסדר. ודאי שעשינו דברים שהם לא היו בסדר. ודאי שאנחנו צריכים לתקן. אז היינו בשלבים. הכנסתי באמצע את הסיפור על הבסד יגאול. שלב ראשון, נכונות. פתיחה. שלב שני, להחליט מה ללמוד. תוכנית לימודים. כל אחד לפי יכולתו. בן אדם עובד קשה, אין לו הרבה זמן ללמוד. אבל מה שהוא יכול, לתכנית. שלב שלישי, כלים. מה פירוש כלים? יש מקצוע גדול מאוד בתורה שנקרא תיקון המידות. תיקון המידות מהו? אומר הרמב״ם, כל אדם נולד עם אופי מסוים. נוסף על זה הוא מושפע מהסביבה ומהחינוך ומכל השנים עד היום. יש לו צורת התנהגות מסוימת. אופי מסוים אנחנו קוראים לזה. אומר הרמב״ם, אדם צריך לבדוק. לא כל מה שיש לו באופי הוא נכון ואמיתי וכך צריך להיות. לא אומרים, ככה אני. אומרים, שואלים, מה אני צריך לעשות? איך אני צריך להיות? מודה על האמת לפני דובר האמת בלבבו. אז בא בן אדם ושואל את עצמו, רגע, יש דברים שאני צריך לעשות, שאני צריך להיות כאלה, כזה, בכיוון כזה, באפשרויות כאלה, ואין לי את הכלים. בנפש שלי אין לי את הכלים. אני צריך לתכנן איך אני בונה. לפעמים דבר כזה לוקח חודשים, לפעמים אפילו שנים.
תמיד יש מה לשנות.
אז שוב, תוכנית. יפה. אנחנו מדברים על אני לדודי פתיחה אמיתית. פתיחה אמיתית בירוש הדבר. אני רוצה ואני מתכנן. אני מתכנן מבחינה מעשית. מבחינה מעשית את הלימוד, מבחינה מעשית את בניית הכלים, וזה לא רק במקצוע שנקרא תיקון המידות. יש כל מיני נושאים. אני אומר, אני רוצה להגיע לשם. כדי להגיע לשם, מה אני צריך לשנות אצלי? לא, מה אני צריך לשנות אצלי? אני צריך תוכנית לשינויים. אני צריך לפתח משהו אצלי. אני צריך לבנות תוכנית בניין. כמובן, כל תוכנית היא גם בסיס לשינויים. לא בטוח שכשאני אתקדם, אני אראה שהכל בדיוק כמו שתכננתי, אבל אם יש לי תוכנית, אני עושה בצורה אמיתית את האני לדודי. שלב אחרון, לפי הצורה הסכמטית שאני כאן מתאר את הדברים, מעשים. מה פירוש מעשים? יש שני סוגי מעשים. יש מעשים שאני יכול כבר עכשיו לשנות. אמרנו, יש דברים שאני רוצה להגיע לשם, אני צריך תוכנית פעולה, אני צריך ללמוד, אני צריך לבנות, אני... טוב, בסדר. אבל יש מעשים, אני אומר, כל הזמן רציתי לעשות כך וכך. יפה, תתחיל. זה אני לדודי. אכפת לך, אתה רוצה, אתה באמת מתכוון, בוא נראה אותך עכשיו מתחיל. לא הנחת את הבסיס, לא הספקת עדיין ללמוד, תתחיל. מה יקרה? יש פה, לכן אמרתי, שני סוגי מעשים. יש דברים שבעצם הדבר שאדם מתחיל, הוא כבר נכנס לדברים. דברי תורה ומעשים טובים, יש בהם כוח רוחני גדול, זה בעצמו ייתן לו את הכוח להמשיך. מצוין. אז התחלתי והמשכתי כבר. וזה באמת אני לדודי. כן? אני אומר, ריבונו של עולם, הנה, עשיתי, באתי, אני דופק בדלת, אני, יש לי כאן דברים שהבאתי. ויש דברים שאדם לא מצליח להמשיך. אז תגיד, מה זה שווה? אתה סתם התחלת, הפסקת, לא נכון. אדם צריך לדעת שכשהוא בא בפני הקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, עכשיו עשיתי מאמץ, אני רוצה להמשיך ואני לא מצליח. עכשיו הוא יכול לבקש עזרה. יש מנהגים, גם בחודש אלול, דיברנו על סליחות. אתה קם לסליחות. כולם יודעים, אחרי יום כיפור זהו, די. חזרת לישון. מה זה שווה? שווה והולך. כל יום שאתה קם לסליחות זה שווה. יותר מזה, כתוב בהלכה. היה מצב שבחוץ לארץ, הייתה בעיה הלכתית. מהי בעיה הלכתית? חז"ל גזרו שכמה שאפשר, אנחנו לא נאכל יחד עם מי שלא יהודי. כדי למנוע נישואי תערובת, כדי למנוע כל מיני בעיות, שלא נלמד מהם, שלא נתערב בהם יותר מדי. אז יש דברים שאסורים ממש. דבר שגוי מבשל, יש הלכות, יש הרבה דברים שממש אסור לאכול אותם. ויש דברים שפחות מוחלטים. הדוגמה היא לחם. אם גוי אופה לחם, ואנחנו יודעים שכל המרכיבים כשרים, אין בעיה עם קשרות, אבל גוי אפה את הלחם, אז אם אין לחם אחר, מותר לאכול אותו. כן, בארץ ישראל זה כמעט לא שייך. בארץ ישראל, מאפיית אנג'ל פה ממול, מציע לך מספיק לחם, אתה לא צריך לקנות לחם ממאפייה שלא יהודים. מה? כן, אבל זה באופן עקרוני, זה הבעלים הם יהודים, יש הרבה עובדים יהודים, יש פיקוח, זה בסדר. כן, לפעמים בן אדם אומר, אני אלך לאכול פיתות שאפו אותם באיזה מאפייה, זה בעיה. אבל בחוץ לארץ היו מצבים שאי אפשר היה להשיג. לא היה בדיוק בעיירה הזאת, לא הייתה מאפייה של יהודים, אי אפשר היה, אז לא היו גם מכוניות בכל מיני זמנים. אז במשך כל השנה היו דואגים לקשרות, אבל היו אוכלים לחם שאפה גוי. היה מגיע עשרת ימי תשובה, עכשיו כל אישה עושה מאמץ ואופה לחם בבית. כולם יודעים, יגבי יום כיפור, חוזרים לאכול את מהמאפייה של הלא יהודי. מה זה עוזר? מה, אתה עובד על מישהו? שבוע אחד בשנה ניסית, זה הכל? לא. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני הייתי רוצה לעשות את זה תמיד. אני לא מצליח. אני לא עומד בזה. לפחות עכשיו אני רוצה להראות לך, אני לדודי, אני משתדל, אני מתאמץ. אם יגיע, אם אתה תעזור לי מספיק, אז יגיע פתאום, יצרף לקהילה מישהו שרוצה להקים מאפייה יהודית. קורה? אם לא, אני הראיתי את הרצון. זה הרי לא איסור. כן? אני רוצה להשתפר. אז גם עשיית מאמץ חד פעמי, זה דבר ששווה. זה לא דבר שלא שווה. וזה חשוב לדעת. יש הרבה מאוד יהודים שחזרו ככה בתשובה שלמה, כי הם התחילו באיזה דבר קטן. מישהו... הפעם סיפרו איתי. הייתה אישה שטלפנה אליי, היא רצתה להתחיל להדליק נרות שבת. החברות שלה צחקו עליה, מה את מתחילה להדליק נרות שבת? מה, מה, מה זה נרות שבת? אתה רואה אחר כך, את תיסי, את תדליקי טלוויזיה, את תעשי את הכל, זה לא שווה כלום. מה פתאום? שווה והולך. כל מצווה הקדוש ברוך הוא מחשיב. כמובן, הבאתי לה שהיא חייבת להדליק לפני זמן כניסת שבת, אחרת זה לא מצווה, אבל כל מצווה הקדוש ברוך הוא מחשיב. גם אם אדם בא ואומר, אני עושה את זה רק לשבוע, לא יכול, לא יכול יותר. אולי אחר כך כן הוא יצליח יותר, אבל גם אם הוא לא מצליח. אז לכן אמרתי, יש שני סוגי מעשים. יש מעשים שאדם מתחיל כבר עכשיו, מתוך אני לדודי, והקדוש ברוך הוא מאפשר לו והוא ממשיך, כי באמת המצווה משפיעה עליו, והוא מוצא כוחות, והוא מתקדם בזה, והוא עושה. זה כמובן הדבר הכי טוב. ויש דברים שאדם עושה, ואחר כך לא מצליח להמשיך. אבל הוא עשה. זה דבר טוב וחיובי, לא לזרזר. זה דבר חשוב. הוא עשה, הוא למד משהו. הוא הבין יותר. הוא הבין יותר למה קשה לו להמשיך, אז הוא יוכל, כמו שאמרנו, להכין כלים לטווח ארוך, שהוא יוכל כן לעשות את זה. אבל עכשיו הוא מסוגל אפילו באופן חד פעמי לעשות, ודאי אם הוא מסוגל לעשות ככה במשך החודש, חודשיים הקרובים, שיעשה. זה אני לדודי. כלומר, אנחנו מתארים כאן מצב של אני לדודי, שזה עם ביצוע. עם ביצוע של רצון, של לימוד, של הכנה, תוכניות, ועם ביצוע מעשי, מה שבן אדם יכול לעשות. וזה כמובן בכל התחומים. כן? יש בן אדם למקום, וגם בזה, אגב, צריך לשים לב כל דבר שאפשר לעשות. לפעמים בא בן אדם ואומר, אני לא מצליח להתרכז בתפילה. אחד הדברים הכי יפים, העצות הכי טובות שלימדו אותי, עוד כשהייתי ילד, קשה לך להתרכז בתפילה, נכון? כולנו קשה לנו להתרכז בתפילה. כך ברכה אחת, ודאי, מצד ההלכה צריך להתחיל תפילת 18, שלוש ברכות ראשונות, קח לך ברכה אחת שאתה מזדהה איתה, וקודם כל תעבוד עליה. אתה לא מצליח אפילו ברכה אחת, קח משפט אחד. קח מילה אחת. אתה מגיע לתפילה, אתה אומר, רגע, כשאני מגיע למילה הזאת, שם אני מתרכז. לא שבשם מילים אתה לא מתרכז, אבל אתה תשים לב למילה הזאת, זה יסחוף אותך הלאה. לא לזרזל בשום התקדמות. זה חשוב מאוד. אז יש דברים בין אדם למקום, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד, אם זה בקיום מצוות. יש דברים שבין אדם לחברו, אחד הדברים הכי חשובים שמלמדים אותנו בחודש אלול, שצריכים גם לדאוג ליחסים, אם זה חס וחלילה שיש לי מריבה עם מישהו ואני צריך לנסות להשלים, עוד דברים יותר קטנים. לא להרעיש לאחרים, לא להזיק לאחרים. אתה אומר, מה, אני מזיק לאחרים? כן, אתה בדיוק שם את הדברים שלך במקום שהאחרים עוברים. לא נורא. אתה יושב ולומד, כותב לך על איזה נייר, אתה שוכח את הנייר. אנשים שוכחים דברים בכמויות ו... אחר כך מישהו אחר צריך לאסוף אותם, צריך לנקות אותם, צריך לסדר אותם. כל מיני דברים. זה דברים קטנים, כמובן. יש חס וחלילה דברים גדולים. בתוך המשפחה, בתוך החברה. אז אדם צריך לעבוד על הדברים האלה. ולכן עשינו את תיארנו את התוכנית הזאת של אני לדודי. כמובן. כשאדם עושה באמת אני לדודי, כל אחד לפי מה שהוא יכול. לא לזלזל בקטן ולא לוותר על הגדול. כשאדם עושה אני לדודי, אז יש את שער הפסוק. אני לדודי ודודי לי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? זה דבר מעניין. יש אנשים שמחפשים אחר כך פתאום ייפול האסימון, איך אמרנו קודם, אני חיפשתי את עצמי, פתאום מצאתי את עצמי. עכשיו אני יודע את הכל. עכשיו, יש דברים כאלה. הרבה מאוד יהודים יכולים לספר לכם איך פתאום הייתה להם הרגשה, הנה, אני שייך לפה, זה מסתדר, זה טוב, זה נחמד, זה נעים. אחר כך הרגשה נעלמה. זה הערה, בדרך אגב, שהיא חשובה. הרגשות לא ממשיכות כל הזמן. זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם, דודי לי בצורה כזאת, הנה אני אתן לך סימן. פתאום אתה תרגיש שאתה שייך. אבל לא אמרתי לך שזהו, כבר גמרנו. אתה כבר מעכשיו הכל יהיה מתוק ונעים, ולא יהיו לך משברים ולא יהיו לך קשיים. אני נותן לך סוכריה. אני נותן לך עידוד. אני נותן לך כמה דקות, או כמה שעות, או כמה ימים, או כמה שבועות, של ההגשה, הכל בסדר, הכל מתקדם, הכל הולך טוב, אני שייך לזה. זה, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה כך. זה דודי לי בצורה בולטת. לפעמים דודי לי, לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא דואג לנו. אבל הוא דואג לנו, בצורה הרבה פחות גלויה, הרבה פחות בולטת. פעמים הקדוש ברוך הוא דואג לבן אדם תוך כדי קשיים. זה סוגיה בפני עצמה שדיברנו עליה כמה פעמים בשיעורים שונים, איך מתמודדים עם קשיים, עם משברים, עם בעיות, לפעמים חס וחלילה, בעיות מאוד גדולות שיש לאנשים. אבל מה שחשוב לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא, זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. כן? לא שאני לא אעשה, אלא בדיוק הפוך. אני עושה ואני יודע שדודי לי. אם אני פתחתי ועשיתי את מה שאני יכול לעשות, התחלתי, אז עכשיו כבר הקדוש ברוך הוא עוזר לי. במה הוא עוזר לי? יכול להיות שהוא עוזר לי בנעימות, ויכול להיות שהוא עוזר לי שהוא מקשה עליי את החיים. יש כאלה ויש כאלה. רק הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לי כרגע. אני רציתי, רצית, יפה. יש על זה סיפור חסידי מאוד יפה. על חסיד שהיה חנווני. היה בעל מקולת. ראיתם פעם איך בעלי מקולת עובדים גם היום? זה עבודה בלי הפסק. יו, אנשים, אתה צריך לקום מוקדם בבוקר, אנשים כבר רוצים את החלב ואת הלחם, ומאוחר בלילה אנשים נכנסים לחנות, רק עוד משהו לפני שאתה סוגר, ואין סוף לעבודה. והחסיד הזה אמר, השנה, אני חייב ללמוד תורה, מה יהיה? אבל צריך לפנס את המשפחה. אז הוא הגיע בראש השנה לרבי שלו, נכנס לתפילה, לראש השנה, אומר ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי, היה אז מושג, הרובל בפולין, תן לי 1,000 רובל, זה אני, שנה, אני אחזיק מעמד, אני אסגור את החנות, ואני אשב ללמוד תורה. טוב, כך הוא התפלל בלראש השנה. עובר הלילה, מגיע הבוקר, הוא פתאום חושב לעצמו בדרך לתפילה, מה אני אעשה? 1,000 רובל בבת אחת? אז לא היו בנקים, לא זה, מה אני אעשה עם זה? אני לא אוכל, אני כל הזמן אפחד, יגנבו ממני וזה. טוב, ריבונו של עולם, לא 1,000 רובל בבת אחת, 1,000 רובל במשך השנה, בתשלומים. כך הוא התפלל בראש השנה. טוב, 2 ימים ראש השנה, בלילה הוא הולך לישון. קם הבוקר, אומר, מה אני עושה? אני אומר לקדוש ברוך הוא מה לעשות, אני נותן לו הוראות, בתשלומים, לא בתשלומים, אולי אני עוד אגיד לו ריבית וזה, והצמדה. באמת, אני טיפש כזה. ריבונו של עולם, העיקר, תן לי לסגור את המקולת ושאני אוכל לשבת שנה וללמוד. טוב, כך הוא סיים את ראש השנה. החסידים נוהגים שרוצים ראש השנה, נכנסים במיוחד אז, היו באים מרחוק, התחבורה לא הייתה כמו של היום, היו מגיעים לרבי, אז מוצאי ראש השנה, כל אחד ניגש לרבי באופן אישי, לקבל ברכת שנה טובה, ולהגיד שלום לפני שנוסע הביתה. החסיד הזה נכנס לרבי, והרבי אומר לו, תשמע, אני יודע מה שהתפללת. אתה בן אדם טוב, כוונות טובות, כל הכבוד. אבל יש עוד שלב. לא חשבת שאולי דווקא הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תתאמץ, תעבוד קשה במקולת, וכך אתה תצטרך לעשות את עבודת השם שלך? על זה עוד לא חשבת. יש בן אדם שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להרוויח עולם הבא, אני עושה אותך בעל מקולת את 5 דקות שאתה תגנוב בלילה. אני צריך להתפלל וזה, את החצי שעה, את השעה, את הזמן שאתה מצליח עם כל זה שאתה עובד קשה. לקחת ללימוד תורה, את זה שאתה עובד על המידות ומתייחס יפה לאנשים, את זה שאתה נותן סחורה טובה ומתייחס בצורה הגונה והכל, כך אתה תרוויח עולם הבא. אז אנחנו לא יודעים, כשאנחנו אומרים דודי לי, אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. אנחנו צריכים לדעת בוודאות, אני לדודי ודודי לי. זה מוחלט. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל, אנחנו נראה את זה בפרשיות השבוע, ככה שבדיוק קוראים בימים, בתקופה של סוף חודש אלול, בימים נוראים, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, עם כל הצרות, כל מה שיהיה, אתם תצאו לגלות, נראה לכם שעזבתי אתכם, אני לא עזב אתכם. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל יהודי ויהודי. יהודי באמת עושה אני לדודי, יש לו דודי לי. וזה מה שאנחנו צריכים להגיש. כפי שדיברנו קודם, מידת הביטחון, אנחנו צריכים לעשות ולהמשיך לעשות, ובעזרת השם אנחנו עוד נגיש את הטובה ואת הברכה ואת ההצלחה ואת השייכות. אם אדם עובד נכון, זה שייך לפתים, לקראת ראש השנה, איך אדם צריך באמת לעבוד ולהכין את עצמו בצורה יותר מפורטת לראש השנה. להגיע למצב שאדם מגיע ראש השנה להתעלות, להרגשה, הנה, זה באמת, זה מודל האמת, ואז ייכנס בלבבו, הוא יהיה דובר אמת בלבבו. את אותה אמת האלוקית הגדולה שאנחנו בראש השנה זוכים להתעלות ולהכיר, אחרי כל ההכנה הזאת של חודש שלם, של חודש אלול, אדם זוכה להכניס לתוך הלב שלו. מתוך זה, אחרי עשרת ימי תשובה, הוא מגיע ליום כיפור, לחתימה, זה כבר באמת התחלה הכי טובה שיכולה להיות לשנה חדשה. זה הבסיס האמיתי לשנה. לא הכסף, אפילו לא הבריאות, אנשים אומרים הכל הבריאות. הבריאות היא חשובה מאוד. היסוד של שנה בצורה טובה ואמיתית, הוא בעבודת השם, ולכן אנחנו מתחילים את השנה בצורה כזאת. הכנה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, ואחר כך השמחה הגדולה בעבודת השם בסוכות, עד השמחה טובה, כך עם ישראל מתחיל את השנה שלו. אז בעזרת השם, אנחנו מתחילים מהיום, בהכנה, בחודש אלול, היום, מחר, נתחיל בלימודים, ושיהיה לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיהיה בהצלחה עם כל עבודת השם, מחודש אלול, חודש תשווה, לברכה לכל אחד ואחד ולכל עם ישראל.